באמת, אני מנסה כאילו לא להקים בפה.
אבל מה זה אם לא סיפורו של ההיפו?
גם אם ראפ, זה החיים שלי, חיים שלי חיים ראפ, פעם אחת.
שזה היה במאה ה-19 בארצות הברית.
ההיסטוריה של הרסלינג, ההומואירוטית הזאת מאוד מסקרנת, אבל בוא נגלוש לנושא שלנו השבוע.
כן.
וזה יש בעיה בהיפופ. יש בעיה מאוד רצינית כבר המון המון שנים למעשה מהרגע הראשון שנולד הז'אנר.
ספר לי מה הבעיה בהיפופ.
לבנים. סתם, לא. תראו, ההיפופ זה ז'אנר לא יסוד, אני אספר לכם, אני יודע שלא תופתעו, שזה ז'אנר הומופובי. Yep. ז'אנר עם המון המון הומופוביה גלויה וחבויה כאחד.
לא חרה.
לא מה?
No shit.
לא שיט, לא חרה, לא חרה. אבל משהו מתחיל להשתנות בשנים האחרונות. אני חושב שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר ראפרים שאו מבטאים את המיניות שלהם on the mic, המיניות החרגה נקרא לזה, או המיניות הלא...
לא נפוצה בהיפופ, עד עכשיו לפחות, כן.
שמתחילים לבטא את זה יותר, ויחד איתם יש גם כאלה שמתחילים, כאילו, לא להתייחס לזה, אבל שזה קיים. פרנק אושן למשל, אפשר את פארטי, לא פארטי נקסט דור, את I Love McConan, שיצא כביסקסואל, טיילר דה קריאטר, שגם יצא מהארון בצורה מאוד מאוד מוזרה ומסתורית שלו.
בדרך טוויטר, כן.
לא בדיוק, דרך שירים, הוא רמז את זה באלבום המון ו...
כן, אבל
אתה... טיילר דה קריאטר.
אבל את הקאמינג אאוט הרשמי, אני חושב שהוא עשה בטוויטר.
אני לא בטוח שהיה אפילו קאמינג אאוט רשמי, הוא פשוט... תראה,
הוא עשה איזה בדיחה כזו או אחרת.
בדיוק, בדיוק.
שגרמה לאנשים להבין, אוקיי.
עם טיילר אתה לא תמיד יודע אם זה בבדיחות דעת או ברצינות, ואני חושב שדווקא שמעתם את האלבום האחרון שלו?
לא.
אלבום פנטסטי. הוא התפתח מאוד מוזיקלית, פתאום נהיה השפעות ג'אז וסול, באמת אלבום יפהפה. ואחד השירים בו, שנקרא גארדן שד, הוא פשוט שר על האהוב שלו. והוא שר את זה בצורה כל כך רצינית, שאתה מבין סוף סוף שזה לא בדיחה. עכשיו, הדבר הזה מתאפשר רק כי באמת מתחיל איזשהו שינוי, מושפע כמובן מהשינוי התרבותי הגדול בנוגע לקהילה הלהט"בית, אבל איזשהו שינוי גם בתוך עולם ההיפ-הופ בנוגע ליחס ללהט"בים.
אבל בוא שנייה, לפני שאנחנו קופצים או לאיפה זה עומד היום, זה לא מפתיע אותי שתרבות כמו ההיפ-הופ, שגם, אני חושב שזה בסופו של דבר משחק של צעירים וצעירות, במה שקוראים לו youth culture, תרבויות נוער, תתי תרבויות, קוראים לזה, זה, גם בפאנק רוק, זה תרבויות שהן בסופו של דבר רוצות להציג את עצמם כמאוד קאונטר, כמאוד מאוד צעירות ומרדניות, אבל בגלל שזה מוזיקה של מתבגרים הרבה פעמים, שפונה גם לקהל מתבגרים, שמחפשים את עצמם, עד עכשיו, אז גם היה הרבה הומופוביה, בגלל שהנושאים האלה של זהות מינית, זהות עצמית, מאוד מאוד הסיקו.
יש גם, צריך לזכור את כל האלמנטים של המצ'ואיזם, המובנה של התרבות, והומופוביה בקרב קהילות מיעוטים. זה כן. גם דבר שהוא נוכח וקיים, שמיעוטים נוטים לרוב להיות יותר הומופובים, מתגוננים כנגד חדשנות.
קשה לי להגיד שאני יודע את זה כעובדה. אני...
די את זה, ניר.
אוקיי, לא, אני כאילו, אני לא בקהילת מיעוטים, אז אני לא ממש יודע להגיד לך אם זה נכון או לא, אבל זה נשמע לי מוזר.
אגב, מה שאמרתי קודם, קהל היעד, לא קהל היעד בהכרח של היפ-הופ, שהוא בהכרח רק גברים, או של פאנק רוק, שהוא בהכרח רק גברים, אבל הפכו הרבה את הסצנות האלה לבויז קלאבס, ובגלל זה היה בהם הרבה הומופוביה, בגלל שיש לך חבר'ה צעירים, טינג'רים, בנים, שהם בעצם בראש ה... הם קהל היד, ואז הם מתעסקים הרבה עם סוגיות מיניות, והם יוצאים מאוד מאוד הומופובים, כן.
חשוב לציין שהומופוביה הייתה עדיין מאוד מאוד מגניבה, עד 2010 בערך, להזכירכם. זה היה מאוד מאוד מגניב לעשות בדיחות על הומואים, או לרמוז על מישהו שהוא הומוסקסואל, כדי to discredit them, כדי לגרום למה שהם אומרים להישמע טיפשי, או לגרום להם להיראות מצחיק. זה משהו שהיה בזיידגייס של כל החברה לדעתי, וגם אנחנו כשעשינו ראפ, אנחנו חטאנו במובז האלה לפעמים, וזה פשוט היה אחרת. השיח הציבורי על הנושאים האלה היה ברמה לגמרי לגמרי אחרת. אנחנו התחלנו לחשוב על הנושאים האלה בתור הציבור הסטרייטי, לא באמת ברצינות רק לאחרונה.
גם עשו לנו את הדרך קלה יחסית. למשל, היה אפשר לעשות דאבל פליי על המילה פאגט. או היה אפשר לעשות דאבל פליי על המילה גייז. כן, יש את האנשים הרעים שמשתמשים בזה ככה, אבל כשאני אומר על מישהו שהוא פאגט, אני בכלל מתכוון למשהו אחר. אז זה בסדר, כי אני לא, I'm not homophobic. I'm just using it כי, because it's gay, because he's a faggot, כי הוא לא מגניב, והנה דוגמה לאיך אני משתמש בזה.
זה לא שאני שונא אותך, זה פשוט אני משתמש בשם של מה שאתה, כדי לבטא שאני ממש שונא משהו אחר.
זה מאוד אופייני רווח אצל אמינם, אני חושב.
כן.
אבל הנה, הזמן משתנה, ואפילו M&M כבר כמעט ולא משתמש בהומופוביק סלרס, ובכל זאת, יש איזה תהליך מאוד איטי בכניסה של הקהילה הגאה להיפופ. נוצר מצב שבו ראפרים שהתחברו לתרבות, אבל רצו להיות מחוץ לארון, פשוט בנו לעצמם מין מיני קהילה של ראפרים גייז, שמתמקדים בנושאים האלה, ואיפשהו נמצאים לצד קהילת ההיפופ, לא מתוכה. רק ממש בשלוש שנים האחרונות לדעתי, התחילו באמת לצאת החוצה, מחוץ לארון, ראפרים גייז, שנכנסו דרך המיינסטרים.
אתה רוצה להגיד לי שלפני 10 שנים, אם אחד מהראפרים, קהילת הראפרים הגייז, היה רוצה להופיע באותו מקום, שבו יש ראפרים שהם לא גייז, זה לא היה קורה? זה לא היה מפגש בין הסצנות?
זה לא שהיה אסור והיו מפגשים, אבל ברמה כללית זה היה שתי סצנות יחסית נפרדות, נטו מבחירה תרבותית, לא מתוך איזו הפרדה, לא יודע, חוקית או רשמית. אלא באופן טבעי התפתחה סצנה נפרדת, כמו ירח, לקהילת ההיפופ. והירח הזה הפך להיות מוזר יותר, ונגיד עם המון נגיעות של מוזיקת פופ אלקטרוניות, וקיבל איזשהו אפיון מוזיקלי, אבל הוא פרח החוצה מההיפופ, וקצת הוציא משם את היכולת ואת הסיכוי, להיות פתוחים יותר לקהילה הגאה. כי אם הם לא פועלים מבפנים, אז קשה, פחות מכירים, נשאר מבחוץ, זה פחות נהיה חלק מהדבר.
ניר, זה דומה אולי לאיך שזה היה בסצנת ההארדקור. אני זוכר שבזמנו אתה השמעת לי, איך הם קראו לזה, אדג'קור, או...
מה?
טוב, וואי, זה היה לפני 10 שנים, כשחזרנו מאיזה חזרה באוטו, והשמעת לי להקת הארדקור שהיא כאילו גיי, אופן,
של החנית שלהם. יש קוויר קור, ואיך קראו לזה?
על זה אני מדבר, על תת ג'אנרים.
כן.
גם הם אבל התאגדו בתוך מין קבוצות משל עצמם, בקבוצות שלהם, או ש...
קהילת הפאנק, קהילת הארדקור יותר נכון, באותם שנים הייתה די פתוחה לגייז. הלהקה שאני השמעתי לך, שנקראת לימפ ריסט, היא...
איך?
לימפ ריסט.
לימפ ריסט. שמעתי לימפ ריסטיק.
לימפ ריסט.
וחשבתי שזה פרודיה לימפ ביסקיט.
לא, זה לא. לימפ ריסט. והם בעצם סופר גרופ של כל הגייז מהלהקות ארדקור בסצנה המקומית של, לא זוכר מה זה היה, שיקגו או וושינגטון או משהו.
זה נשמע דומה למה שמתן מתאר, אני חושב, ירח כזה, ואני פשוט מזהה פה דינמיקה של, שוב, היום אני חושב שאני אקרא לזה סצנה ולא תת תרבות, כי זה מרמז שיש היררכיה של גבעים בין תרבויות, אבל זה נשמע שזה דינמיקות מאוד מאוד דומות. כן, אני אבל... רואה המון המון קשר גם פשוט בין ההיפופ ובין הפאנק רוק, אז...
לדינמיקה הזאת יש סיבה. אם הם לא הרגישו שיש להם מקום בתוך ההיפופ, אם הם לא הרגישו welcomed, אז ברור שהם יפנו למקומות אחרים ויפתחו את המועדון משלהם. עם בלאק ג'ק והוקרס, אבל מייל הוקרס.
אוקיי.
זה הדבר הטבעי. אבל דבר מעניין שקורה באמת עכשיו, סוף סוף מתחילים להגיע ראפרים, שהם מחוץ לארון, אבל גם מחוץ לקהילה הספציפית הזאת של הראפר גייז. לדוגמה, אחד הראפרים הכי מבטיחים בעיניי כרגע, קווין אבסטרקט, הוא נמצא כחלק מהקבוצה ברוקהמפטון, שהם סוג של קולקטיב, ווטן קלני כזה, של מלא ראפרים. הוא המוכשר ביותר מכולם, והוא שר באופן בוטה, בשירים שהם לא, זה לא הנושא שלהם, על איך הוא מוצץ את הזין לבן זוג שלו. ההתרסה הזאת, איכשהו עובדת.
כן, למען האמת זה נשמע יותר מטריס מרוב ההיפ-אפ שאני מכיר בכלל כרגע.
נכון. יש בזה אקט שהוא מעניין בעיניי מאוד, ואני שמח לראות ש...
אבל זה ש בן אדם שהוא גיי מבטא את העובדה שהוא גיי בשיר, לא באמת היוותה בעיה בשנים האחרונות לכל שאר סוגי המוזיקה. זאת אומרת שהעובדה שאנחנו, שהיפופ מתחיל להתרגל לרעיון, רק עכשיו מצביע על העובדה שהוא באמת התחיל ממקום הרבה יותר עמוק בהומופוביה מאשר דברים אחרים.
ממה שאני רואה, יש להיפופ דרך ממש ארוכה ללכת. אני מניח שזה מובן מאליו, אבל בכל זאת צריך אולי להתעכב ולהבין איפה. מה שרציתי להגיד קודם, מישהו זרק לי איזשהו רעיון, שזה לא העניין של אוכלוסיות נחלשות שהן יותר או פחות הומופוביות, אלא יכול להיות ספציפית בקרב, נגיד, לא יודע אם היפופ בכלל, אבל היפופ שחור, שהפחד מהחוויות בכלא, שהן הרבה יותר רווחות בקרב אוכלוסייה נחלשת, פחד של גברים להנס בכלא, שזה אשכרה נתפס כאיום ממשי, מייצר איזשהו אנטגוניזם כלפי הרעיון באופן כללי.
אני חושב שרק בשביל סטטיסטיקה, כדי שלא נשמע נבערים.
Of course, זה מיתוס, I guess.
לא, זה לא עניין של מיתוס. לאדם שחור בארצות הברית, יש 40% יותר סיכוי להיעצר על אותו פשע שבן אדם לבן עשה. כלומר, לאדם...
כן.
אני חושב, אבל...
זאת אומרת שהסיכוי של אדם שחור להיעצר ולהיות בכלא הוא גבוה יותר מסיכוי של אדם לבן, לא משנה אם הוא עשה את הפשע או לא, לא משנה אם הפשע זהה לפשע של אדם לבן.
אז אתה בעצם אומר שיש כאן איזשהו...
אנשים שחורים באמריקה מגיעים יותר לכלא, זה לא בגלל שאנשים שחורים עושים יותר פשע, זה בגלל שהמערכת המשפט של אמריקה היא דפוקה.
ומה שאתה אומר, אבל אם אני מבין נכון, זה שיש פה, יכולה להיות כאן באמת איזושהי נקודת חיבור, איזושהי חוויה של איום מהתופעה הזאת, של זה אשכרה... משהו שיקרה לי, ואז לא, אני פוחד לא. מהדמות של ההומו.
אני מצטער, אני לא חושב. אני חושב שזה הפוך. זה ההומופוביה היא מה שמפחיד אותך מדמות ההומו של האונס בכלא והתפיסה הזאת. זה דעתי, כן?
אני זוכר איזה דיס של DMX שהוא דיבר על בן אדם שהוא ירד עליו, מי שזה לא יהיה. אני חושב שזה היה בן אדם די אנונימי. הוא דיבר על זה שבכלא הוא שכב עם גבר, והוא אמר את זה לרעתו כמובן. מה זה? איך אתה מצדיק לשכב עם גבר?
יש כמה מושגים מעניינים
המילה רציתי זה לא מספיק בשבילו כנראה.
יש כמה מושגים מעניינים שאפשר להתייחס אליהם בהקשר הזה של הקהילה השחורה באופן ספציפי וקהילת ההיפופ באופן ספציפי יותר. העניין הזה של פריזן גיי, שמותר להיות גיי בכלא במרכאות, כי שם במסגרת התנאים זה בסדר, או למשל המונח DL, down low, שזה הומו בסתר. מישהו שהוא מתחזה להיות סטרייט, אבל בעצם שוכב עם גברים בזמן הזה. ושני המונחים האלה מצביעים על ההומופוביה שעדיין קיימת מאוד מאוד בהיפופ, כמו המונח פוז.
כן.
נתקלתם בטח בזה, שזה נתפס ב-90s, ככה יצא, נהיה פופולרי יחסית ב-90s, וזה סוג של ניקוד ורבלי, שאומרים אחרי שאומרים משהו גאה. משהו שעשוי להישמע כ... אליז.
כמו נו הומו.
כמו נו הומו, למשל, זה גם דוגמה.
הבנתי.
אם אני אומר לך, ניר, השיער שלך נראה טוב היום.
תודה רבה.
פוז. אתה מבין? זה כאילו לעצור, לשים סוגריים, רגע, אני לא הומו. זה עדיין קיים, אני עדיין רואה את זה ברעיונות עם ראפרים.
הוא,
אני ראיתי את איסופ רוק משתמש בזה.
מה אתה אומר?
עכשיו, אני לא חושב שאף אחד, אני לא חושב שאיסופ רוק הוא הומופוב, אבל זה כל כך מושרש בתרבות.
זה הרגל.
זה הסטנדרט וזה הרגל, זה ממש הרגל, ורק עכשיו ההיפופ מתחיל להתנער מההרגלים האלה.
אבל באמת בוא נדבר על ההתנערות הזאת, כי היא הרבה פחות מנוערת ממה שאני קיוויתי. למשל, אם אני חושב על דמות מאוד, אותי מאוד מאוד מעניינת בהיפופ כרגע, Young M.A., שהיא לא סתם, כן, אפילו מקועקע לי initials M.A. על היד.
במקרה. אני מקווה.
זה לא קשור, סתם עשיתי את זה כדי לעצמן חבר שלי.
ככה, זה למה יאנג אמי קרה לעצמה ככה.
I'm sure.
שאוט אאוט לשרדד.
אז לא, אז יאנג, אני מאוד מאוד אוהב אותה, אני מאוד מאוד אוהב את הסיפור שהיא מביאה, אני מאוד מאוד אוהב את הקול שלה, אני חושב שהיא מביאה גם איזשהו ערבוב בין ענווה לקיקאס דמות. וזה מגניב שזה בחוץ, והיא לסבית מוצהרת.
לסבית מוצהרת ומובהקת.
ומדברת על זה, וכותבת על זה, וחורזת על זה, והיא מבוקרן, ואני מת על הסגנון שלה, המבטא שלה, אבל יש משהו מאוד מאוד קל בדמות כמו יאנג אמאי, קלה לעיכול, כי בסופו של דבר, היא אומרת, אני לסבית בוטשה, אני מגניבה כמוכם, גם אני מדברת על זיין כוסיות.
תראו את הבית שלי, כולו מלא בחבר'ה, בנים, כי, אני כי עם החבר'ה שלי, אני בעצם מוגפת בגברים.
אני בעצם, אני כמעט טרנסית.
היא ימצא את דמות הגנגסטר כשאלה מהזווית. תראה, יש בזה משהו חתרני עדיין. כלומר, אי אפשר לבטל את מה שזה כן עושה, אבל אני מסכים איתך שזה כאילו כדי להתאפס כלגיטימית, אז היא הייתה צריכה לאמץ את הדמות הקיימת הזו.
כן, אבל פה אתה מדבר על משהו אחר, וזה האחריות של הבן אדם לייצג את הקהילה שלו, והאחריות הזאת היא בולשיט. אתה לא חייב לייצג את הקהילה שלך, אתה יכול להיות ראפר גיי, ולא לדבר על זה שאתה גיי, או להתייחס לזה שאתה גיי כלאחר יד, זה לא חייב להיות המרכז של העשייה שלך, או הזהות שלך בשום צורה. וזה להגיד שיאנג אמאי לא, היא נוחה מדי לעיכול, זה
פריבילגיה.
לא, כאילו... רגע, אני לא אומר שזה התפקיד שלה, אני אומר, א', זה ממש נראה כאילו היא לוקחת את זה על עצמה, שתיים, אני חושב שהיא רוכבת על זה.
זה יהיה טיפשי, אבל לא לרכב על זה.
שלוש, אני חושב בסופו של דבר שבתוך השיח, מה שהיא תורמת לו, בין אם היא עושה את זה בשביל לייצג את הקהילה שלה, לדחוף את עצמה, או לא, זה מאוד מאוד מזכיר לי את מה שאני דיברתי עליו בסוף של התוכנית של דרייק, על השירים של ריאנה, זה עדיין מזכיר לי פמיניזם בגרסה של ה-80s, של אישה מצליחה, היא אישה שמצליחה להיות כמו גבר, שהיא חכמה וחדה ו-on top of her game.
שחוכמה וחדות כמובן זה רק גברים.
תראה, אם זה היה, אם זה היה תופעה נרחבת, כלומר אם היה גל לסביות ענק, ראפריות לסביות ענק, שמגיע ומשחק את התדמית הגברית הזאת, הייתי אומר לך, כן זה בעיה. במקרה הזה, בגלל שיאנג אמאי היא הנציגה הכמעט יחידה שמאמצת את הדמות הזאת כמו שהיא, אני אוהב את זה. אני בעד זה, ואני חושב שאפילו צריך כאלה דמויות ארכיטיפיות, גם אם הן שליליות במידה מסוימת, גם אם הן קצת מאמצות מדברים אחרים, צריך אותם עדיין כמרכזים.
חוץ מזה, אתה לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, הלו, אתה סטריאוטיפ מדי. אז כאילו, זה מישהו.
לא, שוב, אני מת על יאנג אמאי. היא אחת מהראפריות שיותר עניינו אותי בשנים האחרונות. זה פשוט מעניין אותי לבחון גם את החולשות שלי בתור מאזין. פשוט אמרתי לעצמי, רגע, יכול להיות שאני בעצם מקשיב לזה ומרגיש מאוד מאוד פרוגרסיבי, אבל בסופו של דבר מונגש לי משהו, מסיבות תהיינה אשר תהיינה, שגורם לי פשוט לטפוח לעצמי על השכם מהר מדי.
אתה יודע מה הבעיה? אף אחד לא צריך להקשיב למוזיקה כדי להרגיש פרוגרסיבי, כדי להרגיש מתקדם ונאור. תקשיב כי היא טובה, והיא פאקינג טובה. אני, במובן הזה, אני רוצה לשים באמת שוב את טיילר דה קריאטור. כי בעיניי מה שהוא עשה, זה כנראה, אני לא בטוח.
וגם אנחנו כשלישייה לא מכירים הרבה אנשים. לא מכירים מספיק.
אני מכיר את כולם.
כן, בסדר.
חוץ מאת ליל פיפ, שקראתי לו ליל זן בתוכנית עם דרייק, אז אני מתקן, סליחה.
יפה.
אבל אני חושב שמה שטיילר דה קריאטור עשה, היה מעניין, כי הוא ניתק את זה קצת מהתדמית שלו, אבל הוא עדיין השאיר את זה בסביבה. הוא עדיין מדבר על זה בכמה מהשירים שלו, אבל הוא משאיר את זה מאוד מעורפל בחוץ. הוא כן מתייחס לזה, אבל זה לא החלק המרכזי בזהות שלו. עכשיו, בעיניי זה סקאלה שאפשר להיות בה המון. אפשר להיות את ה-Young MA שמדגישה את הזהות שלה, ואולי אפילו טיפה משחקת עם זה. וואלה, זכותה. ביגי שיחק על זה שהוא שחור, זה זכותו. ולעומת זאת יש את טיילר דה קריאטור שמטשטש את זה כמה שיותר, שמשאיר את זה ברקע ושלא משחק על הדבר הזה, וכמה שיש לנו יותר בתוך הסקאלה הזאת, יותר אמנים, ככה כולם נרוויח ובמיוחד הקהילה הגאה.
אני אגיד משהו קצת אקדמי, אני אנסה אבל לתת לזה את ההקדמה הראויה. ניטשה...
סתום את הפה, גבי.
יש איזשהו רגע ש... איך קוראים לו? חכים ביי מדבר על משהו שניטשה מדבר עליו, עושה לו פרפרזה, שזה על הכוח שאתה מקבל על ידי בלתי נראות. או יותר נכון, שבלתי נראות היא סממן של כוח. כשמשהו כל כך, כל כך all over the place, שאתה כבר לא שם לב אליו, כשאתה הופך להיות the new normal, זה הרגע שבו אתה, שאתה לא צריך להמשיך להציף את זה ולהדכן ולהגיד אני כזה ולייצג, לייצג, לייצג, שכל הרפרזנט נגמר, כי זה כבר מובן מאליו שזה שם. זה הרגע שאתה בו באמת יכול לדון גם במורכבויות יותר, נכון. ולהפסיק להיות הפוסטר בוי של הדבר. זה ה... That's when you arrive.
הנורמליזציה של הדבר. וזה מתחיל לקרות בהיפופ, יש לנו דרך ארוכה, וזה בדרך. הלוואי.
No homo.
No homo. Pause.